אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
בטיפול, כשאנחנו נוגעים במיניות, לדבר על מין, לדבר על מיניות, זה כאילו איזושהי נקודה שחוצה את את הדיבור. זאת אומרת, להגיד מילים מסוימות זה כבר לא רק לומר, זה כבר לעשות. והעשייה הזאת היא הרבה פעמים לא נוחה, במיוחד אם את מטפלת אישה, וכל הנושא של המיניות טבול באימה, בחרדה, בחשש מתוקפנות. אז יש לא מעט סיבות טובות שמטפלים ומטפלות, אולי אפילו הייתי אומר קצת יותר מטפלות, חוששות להכניס את הנושא הזה לחדר, בוודאי כשזה עם מטופל גבר.
רועי סמנה הוא פסיכולוג קליני, מרצה בתוכניות לפסיכותרפיה של מרכז ויניקוט ואוניברסיטת בר אילן, ומטפל במבוגרים ובנוער. היום בסקס אפיל רועי הולך לספר לכם איך לייצר שיח בטוח על מיניות בסביבה טיפולית. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לורי שטט מאור, ואיתי באולפן רועי סמנה, פסיכולוג קליני, מרצה ומטפל. מה קורה, רועי?
בסדר גמור, לורי.
יש, איזה כיף שאתה פה.
כיף להיות פה.
רועי, אנחנו הולכים לדבר היום על איך לייצר שיח בטוח על מיניות בסביבה טיפולית. אתה כמטפל, אני אשמח קודם כל עם כזה, תספר למאזינות ולמאזינים קצת עליך, על פועלך המקצועי.
כן, אז אני פסיכולוג קליני, כבר מטפל כמעט 17 שנה. בתחילת דרכי טיפלתי בילדים, היום במבוגרים ונוער, קשת מאוד רחבה של התמודדויות, החל מאנשים עם משברי חיים, ועד לאנשים עם הפרעות נפשיות חמורות, וגם אנשים שפשוט רוצים לפתח את המנעד הרגשי שלהם, וגם את זה הטיפול מאפשר.
מה הופך טיפול לטיפול טוב? אחת הביקורות על טיפולים פסיכולוגיים זה שהם פשוט משתהים המון 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 שנים, וההתקדמות היא נורא נורא איטית.
כן, נכון. היום אנחנו חיים בעולם של אינסטנט, ואנשים חושבים שאחרי 3 פגישות משהו גדול בחיים משתנה, ובדרך כלל זה לא ככה, כי נפש האדם היא דבר כל כך מורכב, ולכן טיפול לוקח זמן. אבל אני כמטפל רוצה להרגיש שמשהו קורה. טיפול אמור להיות עסק חי. אז לא תמיד רואים מיד תוצאות, אבל צריך להרגיש שמשהו מתפתח, וזה מתבסס מבחינתי על חוויה ועל רגש. טיפול לא יכול להיות רק עניין אינטלקטואלי, נדבר ברמה תיאורטית על דברים, אנחנו צריכים להרגיש שמשהו קורה בחדר, ואנחנו, אני מניח, עוד נדבר על זה היום.
כן, כשנדבר על העברה. אוקיי. אני יודעת שמיניות הייתה פעם חלק בלתי נפרד מהטיפול הפסיכואנליטי. פרויד כתב על זה, הוא נתן איזה מקום מאוד מאוד בולט וגדול בכתבים שלו, ופתאום לא. מה קרה בזמן הזה?
אז כבר כמה עשרות שנים, לא נעים להגיד, שהפסיכואנליזה די זנחה את המיניות. פרויד באמת אמר, המיניות, אחד מהדחפים, אולי הדחף שמניע אותנו, שבעצם גם כל הבעיות הנפשיות הן תוצאה עקיפה שלו, של הקושי שלנו להתמודד עם הדחף הזה. ובעצם הפסיכואנליזה עברה שינוי. באופן מעניין, הדמות של הגבר הסמכותי המטפל התחלפה בדמות של אישה, יש יותר מטפלות נשים, אשר מטפלים גברים, וגם התיאוריה נהייתה תיאוריה מאוד נשית, כלומר מדגישים את התפקיד של האימא בינקות, המטופל מומשל לתינוק שצריך לדאוג לצרכים הראשוניים שלו, ומיניות מה פתאום, זה משהו של גדולים, זה כבר גיל 6 ומעלה, אנחנו לא מתעסקים כאלו. אז בעצם התחום הזה קצת נזנח, ואני בעקבות עוד הרבה גדולים וטובים מנסה להחזיר אותו לקדמת הבמה בקרב הקולגות שלי, כי אני חושב שזה נושא סופר סופר חשוב, ואוי לנו אם נזנח אותו כפסיכולוגים.
אני שמה לב לזה גם דרך יועצות ומטפלות זוגיות, שהן הרבה פעמים אומרות לי כשאני מראיינת אותן, לא, אני לא נוגעת במיניות, מיניות זה של סקסולוגים מטפלים מיניים, אם בא אליי זוג אנחנו נטפל על המקום הרגשי, כן. לא עוסקת במיניות, לא רוצה להיכנס בכלל לספירה הזאת.
כן, זה מה שנקרא אאוטסורסינג, עשינו אאוטסורסינג למיניות, אמרנו זה למטפלים המיניים שהם ייגעו בדבר המלוכלך הזה, אנחנו לא יודעים איך להתעסק בזה, באמת כי בסופו של דבר אנחנו מטפלים, אנחנו קודם כל בני אדם, ולבני אדם קשה עם הנושא הזה, גם ב-2022, כמה שאנחנו כאילו ליברלים ופרוגרסיביים, הנושא הזה...
לא כולנו.
לא כולנו, אבל לפחות החברה החילונית, המשכילה, אנחנו כולנו רוצים להרגיש שאנחנו נורא פתוחים, ויכולים לדבר מיניות, אבל האמת היא שדיבור אמיתי, לא דיבור רכילותי, או בשביל הצחוקים, נעשה מעט מדי, ואנחנו כמטפלים, כבני אדם, גם לחדר שלנו זה נכנס, המבוכה, הקושי, חוסר הרצון להיחשף, כשאנחנו חושפים מישהו אחר באופן מסוים, אנחנו גם נחשפים בעצמנו, ולכן אנחנו אומרים, אוקיי, שמישהו אחר שלמד את זה, שהוכשר בזה, יתעסק בזה.
אבל מה מפחיד כל כך בלעסוק במיניות? זאת אומרת, למה מטפלים מעדיפים באמת לעשות את האוטסורסינג הזה ולא לגעת בהם? בגלל שזה מביך אותם, זהו?
א', באמת יש בעיה בהכשרה. אנחנו יודעים שבתוכניות ההכשרה כמעט ואין עיסוק במיניות, שוב פעם כחלק מכל השינויים האלו בהתייחסות התיאורטית וכל מה שהתחום הזה עבר.
אתה יודע, אולי לשים לי על נקודת הזמן, על הטיימליין, מתי מהכתבים, פרויד פעל בתחילת המאה הקודמת, מתי פתאום הנושא המיניות הלך ו...
אני מעריך שבסביבות שנות ה-60 באיזשהו אופן, כלומר ככל ש... לא אכנס עכשיו לדיון תיאורטי היסטורי, אבל ככל שבאמת המקום של האם בתיאוריה התחזק, והמקום של האב דאך, אז בעצם המיניות נדחקה עד עד החוצה.
מעניין.
כן, זה מאוד מאוד מעניין.
אבל לא היינו אמורים לפנטז עליהם או משהו?
לא כשאנחנו תינוקות, כשאנחנו רוצים את השד שלה, אבל רק בתור מקור להזנה בגיל חצי שנה. כן, אז התחלנו לדבר על בעצם למה מטפלים לא כך אוהבים לעסוק בזה. אז קודם כל, כי באמת לפעמים חסרה עליהם הכשרה. מעבר לזה, העיסוק עצמו, תראי, יש במין, במיניות משהו מאוד מעניין. בתור ילדים, רוב ההורים, נקרא לזה הטובים דיים, מכינים אותנו להתמודדות עם החיים, מסבירים לנו על הרגשות שלנו, נופלת לך גלידה, אמא תגיד, אוי, את כועסת עכשיו, התאכזבת, נפלה גלידה, אבל אם היא פתאום תראה אותך נוגעת בעצמך, במקרה הטוב היא תגיד, תלכי לחדר, תעשי את זה בפרטיות, במקרה הרע היא פשוט תתעלם, או תגיד לך, תפסיקי עם זה מיד.
כן.
כלומר, אף אחד בילדות לא מסביר לנו, לא נותן לנו מילים.
לי אמרו שזה יעשה אדום.
גם דרך להתמודד. אף אחד לא מכין אותנו לתחום הזה, ואנחנו גדלים כולנו בלי שפה למין, למיניות. מטפלים הם לא שונים מכלל האדם במובן הזה, אז זו סיבה נוספת. והסיבה השלישית זה באמת הנושא של הרגשות החמים, תרתי משמע, שעולים בטיפול כשאנחנו נוגעים במיניות. לדבר על מין, לדבר על מיניות, זה כאילו איזושהי נקודה שחוצה את הדיבור. זאת אומרת, להגיד מילים מסוימות זה כבר לא רק לומר, זה כבר לעשות. והעשייה הזאת היא הרבה פעמים לא נוחה, היא מטרידה, במיוחד אם את מטפלת אישה, וכל הנושא של המיניות טבול באימה, בחרדה, בחשש מתוקפנות. אז יש לא מעט סיבות טובות שמטפלים ומטפלות, אולי אפילו הייתי אומר קצת יותר מטפלות, חוששות להכניס את הנושא הזה לחדר, בוודאי כשזה עם מטופל גבר.
נראה לי שגם בשנים האחרונות, בטח מאז מיטו, שיח הפגיעות שהלך ונהיה פופולרי ונפוץ, הוא עוד יותר יצר איזה אנטי ואיזה רצון סטרילי כזה להוציא את ה...
נכון, יש לנו בכלל בתרבות, אני רואה מגמות מנוגדות, מקבילות, מצד אחד התעסקות במיניות פרוורטית, סוטה, בתרבות, בחומרים שאנחנו צורכים.
למה הכוונה?
תראי, קחי לדוגמה את משחקי הכס. יש שם אח ואחות, נכון, ביחסים מיניים, סיפורה של שפחה. לכאורה מציגים לנו את זה כמשהו נורא והיום, אבל יש שם סצנות מאוד מפורטות של מין בכפייה. ואני חושב שזה לא סתם, כי גם קצת נהנים להדליק את המקום הזה שלנו.
של ללכת על הטבו הכי גדול.
ללכת על הטבויים, ועל הדברים שגם מפחידים אותנו, אבל גם אולי מדליקים אותנו בלא מודע שלנו. אז זה מצד אחד. ומצד שני, יש גם התחזקות של השמרנות, ואיזה רצון להחזיר את הדברים אחורה, ומה פתאום, הפריצות הזאת. אז שני הדברים ככה קיימים ביחד.
מה עם פמיניזם? זה גם כתקשר?
תראי, זה תלוי איזה גרסה של הפמיניזם את מחזיקה. אני חושב שמיניות יכולה להיות מאוד פמיניסטית. אבל ברגע שהשיח על מיניות הופך להיות הרבה פעמים מעורבב עם שיח על תוקפנות ועל חציית גבולות, אז נורא קשה למצוא כבר את היופי שבמין, וזה הופך להיות שיח באמת על אלימות למעשה.
נכון, וזה נראה לי באמת מפחיד, בייחוד מה שאמרת, שנשים מטפלות עוד יותר, נכון, עבורן זה עוד יותר בתרגר.
ודאי, אני חושב על הקולגות שלי, שיושבות בחדר קטן, עם גבר זר, זה לא פשוט בפני עצמו. עכשיו לדבר על חיי המין שלו, ועל הפנטזיות המיניות שלו, ועל התשוקות שלו, כן, זה בכלל לא פשוט.
יש נראה לי גם את החשש מחציית גבולות, זאת אומרת, אם אתה כמטפל תעלה תוך משהו שקשור במיניות עבור המטופל שלך, הוא עלול להרגיש שאתה חוצה פה גבול.
נכון, אבל צריך להבהיר, הגבולות הם מאוד מאוד ברורים, בוודאי כשמדובר בטיפול פסיכולוגי. בטיפול פסיכולוגי לא אמור להיות מגע, לא יהיה לעולם עירום, אין לנו יחסים מלבד היחסים הטיפוליים. גם אם אנחנו חושבים שהיינו יכולים להיות חברים טובים, ואולי יכולים להיות נאהבים, זה פשוט big no no. זה לא קורה. היופי של הטיפול הוא שהוא מין בועה סגורה, שרק בתוכה היחסים מתקיימים. ובתוך הבועה הבטוחה הזאת, אפשר לדבר על הכל. אפשר להגיד הכל. אין שום חשש, או לא אמור להיות לפחות חשש, שמשהו יצא מתוך הבועה הזו.
למה חשוב לדעתך שכן יתעקש להכניס את עולם המיניות לטיפול הפסיכולוגי?
אז המיניות, גם אם אנחנו לא פרוידיאנים אדוקים ומאמינים שזה שורש הנפש ושם מצויים כל המאוויים הלא מודעים, מיניות היא חלק חשוב מהחיים של כולנו. מה זה מיניות? זה יכולת להיות בקרבה, באינטימיות, זה דימוי גוף, זה יחסים בכלל, לא סתם אנחנו מדברים על יחסי מין, זה חלק מהיחסים בכלל. כלומר, זה נושא כל כך שורשי וכל כך בסיסי, ולכן הכאב שלי על זה שיש מטופלים שלפעמים היו שנים בטיפול, ואומרים, לא, אף פעם לא שאלו אותי בכלל, אף פעם לא שאלו אותי על המיניות שלי, ואם לא שאלו אותי, אז גם לא העליתי. כן, גם המטופל לא רוצה להצטייר כסוטה.
חד משמעית.
מה הוא פתאום מביא משהו שלא קשור.
כן, כן. זה גם נורא מביך.
זה גם נורא מביך, כן. זאת אומרת, יש לו אינטרס משלו לא לגעת, בוודאי מדובר בבעיות מיניות, שפיכה מוקדמת או בעיות זקפה או מה שזה לא יהיה. אז אלא אם יש שם מישהו שמשדר לו, גם באופן מילולי וגם באופן בלתי מילולי, אני רוצה לשמוע, סביר להניח שהוא פשוט לא ידבר על זה עד סוף הטיפול, יתארך ככל שיתארך.
איזה פוטנציאל של ריפוי יש בכלל בדיבור על מיניות מבחינה פסיכותרפיסטית?
יש המון פוטנציאל. הפוטנציאל הוא גם ברמה הבין-אישית, כלומר, היכולת שלנו לתת, כמו שאמרנו קודם, רובנו לא גדלנו עם איזשהו לקסיקון של מיניות, והיכולת לתת מילים לדברים עוזר לנו אחר כך לתקשר עם הפרטנרים שלנו, להסביר להם מה אנחנו אוהבים, ממה אנחנו מפחדים, מה מדליק אותנו, מה מחבא אותנו וכו'. אבל גם ברמה התוך נפשית, הרבה אנשים סוחבים טראומות מיניות, הרבה אנשים סוחבים חוסר ביטחון לגבי המיניות שלהם, הרבה דברים שהם לכאורה לא מיניים, קשורים שוב פעם באופן לא מודע למיניות, ולכן יש כאלו שרואים באספקט המיני, האירוטי של הטיפול, אולי את הפוטנציאל הכי גדול לריפוי.
וואו.
כן, ממש כך.
כן, זה נורא מתקשר לתורות המזרח, באמת המקום הזה של לראות במיניות כאפשרות לצמיחה אישית וגם רוחנית של האדם.
נכון, בהחלט. עכשיו, מכיוון שהטיפול שאני מציע לפחות הוא טיפול שעוסק במגוון תחומים, הוא לא מתמקד רק במיניות, אבל אני אומר, מיניות היא אספקט חשוב ואי אפשר להזניח אותו, כמו שאנחנו נתעסק ביחסים עם ההורים, כמו שנתעסק בתוכניות לעתיד, וכמו שנתעסק במריבות זוגיות, כך המיניות צריכה לקבל מקום של כבוד בטיפול.
בוא נדבר על העברה, אחד המושגים הכי מפורסמים בטיפול פסיכולוגי. כן. מה זה בכלל העברה, ומה זה העברה אירוטית?
אוקיי. אז העברה, או טרנספרנס בלעז, זה בעצם תופעה שפרויד גילה די בתחילת הדרך, וזה מתאר תופעה שקורית לנו גם ביומיום, בחיים הרגילים שלנו, אבל היא מאוד מתחדדת בטיפול בגלל המאפיינים הייחודיים שלו. והעברה זה בעצם התופעה הזאת שבה אדם משליך על המטפל שלו, או משחזר איתו חוויות עם דמויות מוקדמות, כמו אבא, אמא, אחים, אחיות, סבא, סבתא. כלומר, הוא רואה את אותן תכונות, או מפנטז את אותן פנטזיות, או פוחד את אותן פחדים, כמו שהוא חווה את זה מול הדמויות האלו, המשמעותיות בחייו, אבל הפעם מול מטפל.
הכוונה היא באופן הדיבור, כשהוא מדבר על האירועים האלה, או שזה ממש תחושה חווייתית שהוא חווה מול...
הוא חי אותם. לצורך העניין, אם אבא שלי היה אדם קשוח, קר, וביטה כלפיי ביטויים של לאג, אני מאוד יכול להיות שאני אחווה את המטפל שלי ככזה.
וואלה, אתה פשוט, אוקיי, אתה תעביר את התחושות מהאבא שלך למטפל.
נכון.
והמטפל אמור להיות מספיק אינטליגנטי כדי להבין מה קורה, ואז לייצר איזשהו...
הוא אמור, זה מאוד תלוי, כי יש כל מיני גישות ותיאוריות, אבל בגדול הוא קודם כל אמור להבין כמובן מה קורה.
שזה מה שקורה.
לעתים לפרש, להגיד עכשיו אתה מתייחס אליי כמו שהתייחסת לאבא שלך, בגרסאות יותר מורכבות ויותר מודרניות של התיאוריה, אנחנו גם יודעים שהרבה פעמים מטופלים לא לגמרי משליחים לחלל ריק, הם קולטים משהו, הם אולי מוסיפים על זה שכבות, הם רואים את העולם דרך הפילטרים מסוימים, אבל הם כן יכולים לזהות משהו אמיתי אצל המטפל, זאת אומרת זה לא סתם שאני משליח עליך את התכונות האלו של אבא שלי ולא תכונות אחרות, אבל זו כבר מורכבות נפרדת שלו.
יכול להיות שגם מראש בחרתי אותך, כי הזכרת לי את אבא שלך.
ויכול להיות שגם בחרתי אותך, למשל בחרתי מטפל מבוגר, שמזכיר לי את אבא שלי כיום, ולא נניח מטפל שיזכיר לי את אבא שלי בצעירותו, כשאני הייתי, וכו' וכו', יש פה הרבה מורכבויות. עכשיו, כשאנחנו מדברים על העברה אירוטית, אנחנו מדברים על העברה שהיא בעיקרה, כן, אירוטית, רומנטית, כלומר, כשאני מגלה כל מיני רגשות של חיבה, או רגשות מיניים נקרא לזה, כלפי המטפל או המטפלת שלי.
כאילו משיכה או פנטזיה.
משיכה, פנטזיות מיניות, רצון שנהיה אוהבים וכו' וכו'. עכשיו את יכולה לשאול, רגע, אז אולי זו בעצם אהבה או משיכה. זה נכון, יכול להיות שבעצם, כלומר יש כאלו שאומרים, בעצם כל אהבה שיש לנו בחיים היא סוג של העברה כזו, אוקיי? אני רואה אישה שאולי באיזשהו אופן מזכירה לי את אמא שלי, ולכן אני אולי נמשך אליה, אבל הנקודה היא, כמו שאמרנו, שבעצם בטיפול אין שום רצון או כוונה או דרך לממש את המאוויים האלו, כלומר הרגשות האלו משמשים אותנו לחקירה, להבין את עולמו הפנימי של האדם, את הקונפליקטים שלו, את החרדות שלו, ולכן אני משתמש כמטפל בתחושות האלה שמועברות אליי, כדי לעזור למטופל להבין עוד משהו על עצמו.
זה גם משהו שהוא חיוני לטיפול, זאת אומרת, מטופל חייב לעבור איזושהי העברה מסוימת?
כן, זאת אומרת, זה בבסיס הטיפול איזושהי העברה, לא בהכרח העברה אירוטית, זה לא תמיד מתקיים, אבל איזושהי העברה, כלומר איזשהו שחזור של התחושות המוקדמות האלו, זה בהחלט אחד הכלים, נקרא לזה, הבסיסיים של הפסיכואנליזה.
יכול לקרות גם מצב הפוך שהמטפל מרגיש רגשות אירוטיים כלפי המטופל?
ודאי, ודאי שזה יכול להיות. הרבה פעמים יהיה לו קשה להכיר בזה למטפל או למטפלת, שזה מצב לא טוב. כלומר, אנחנו יודעים היום שדווקא המקרים שבהם הראו עבירות אתיות ונחצו גבולות, נבעו הרבה פעמים מחוסר מודעות או חוסר נכונות להכיר בזה שאני מרגיש פה משהו. כי אם אני מודע לתחושות שלי, אני יכול לעשות איזשהו עיבוד, או במקרים יותר קיצוניים לפנות להדרכה, לפונקציה הזאת מישהו, איש מקצוע אחר, שיעזור לי לאבד את מה שאני מרגיש, שיעזור לי להבין למה אני מרגיש דבר כזה או אחר מול מטופל או מטופלת, איפה זה...
זה בעצם פסיכולוג שמייעץ לפסיכולוג על הטיפול נכון, שהפסיכולוג
נכון,
מעביר?
נכון, הרבה פעמים אנחנו משתמשים בדמות אחרת. פשוט מהסיבה שבזה נאמרים העין לא יכולה לראות את עצמה. אנחנו צריכים לפעמים מישהו שיראה אותנו מבחוץ, לפעמים גם איש מקצוע עם יותר ניסיון או ידע ספציפי שחסר לנו, והוא יוכל להאיר את עינינו.
ואם דבר כזה קורה, נגיד קולגה שלך מספרת לך שהיא חוותה את זה, מה היית מייעץ לה, זאת אומרת, זה משהו שהוא מסוכן, זה כזה, היית אומר לה, תחליפי, כאילו, תפטרי את המטפל.
לצערי, לפעמים דברים כאלו קורים, ומטפלים ומטפלות נלחצים, ואז הטיפול יכול להגיע למקומות לא טובים, או להסתיים טרם זמנו.
ולהזיק למטופל מאוד.
וכמובן להזיק, הרבה פעמים לעורר תחושה של דחייה, אולי גם זה יש אחזר משהו בעברה, אפרופו, אבל לא, אני חושב שאם אנחנו מודעים למה שקורה לנו, אנחנו יכולים להשתמש בזה לטובת המטופל, והרי זו המטרה בעצם. המטופל משלם לנו כדי שנהיה כל הזמן עסוקים בטובתו. ודרך התחושות האלה, אני יכול להבין למה זה מתעורר עכשיו, איך זה מתקשר להיסטוריה האישית שלי כמטפל, אבל מה זה אומר בעצם על המטופל, וכן, זה חומר רב ערך, אם אנחנו יודעים להשתמש בו נכון, ואם אנחנו פונים לעזרה כמטפלים, ברגע שאנחנו מרגישים שזה קצת גדול עלינו.
אתה מכיר מקרים מהספרות המקצועית של מטפלים, מטפלות שפיתחו רגשות כלפי המטופלים שלהם, ומה הם עשו איתם?
כן, זה דבר שהוא מדובר. אחד המקרים השנויים במחלוקת, הוא של פסיכואנליטיקאית בשם ג'ודי מסלר דייביס, וזה באמת מקרה יוצא דופן, בטח כזה שמדווחים עליו, שהיא אמרה למטופל שלה, מטופל צעיר, אמרה לו, אני מפנטזת עליך, יש לי פנטזיות מיניות עליך.
וואה.
כן. והוא נחרד, יש לי פסיכולוגית סוטה, ומה עובר עלייך, משוגעת, פחות או יותר זו הייתה התגובה הראשונית שלו, אבל בהמשך היא הציגה לפחות רציונל, שהדבר הזה היה חשוב, מכיוון שבמקרה הזה היה מדובר בבחור כנראה מאוד אטרקטיבי בסך הכל, אבל שהרגיש את עצמו מאוד לא מושך, היה בטוח שאף אישה לא רואה בו בכלל דמות שיכולה להימשך
אליה. אז היא זעיפה את הדבר הזה בשבילו?
לא, אז זו נקודה חשובה. אנחנו בטיפול פסיכולוגי לא מזעיפים. זה לא משחק. אני מאמין שאותנטיות היא דבר מאוד מאוד חשוב בטיפול. אני לא אגיד משהו שאני לא מאמין או מרגיש. אני לא חייב להגיד כל מה שעובר לי בראש, בסופו של דבר אמרנו, אני בא לשרת את המטופל,
כן.
אבל אני לא אגיד משהו שאני לא מאמין או מרגיש. אז המטפלת הזו, ושוב זה מקרה שנוי במחלוקת, הרבה מטפלים לא היו נוהגים כך, לא בטוח שאני הייתי נוהג כך, אבל היא בחרה מתוך החשיבה שלה, לספר לו בעצם, להגיד לו, תשמע, אתה בחור מושך, אתה לא כזה דוחה כמו שאתה חושב, וכמובן הם שיחזרו את זה ליחסים עם אמא שלו, ולמיניות שם וכו' וכו', סיפור ארוך, אבל כן, דברים כאלו קורים.
יש בכלל מקום לפלירטות בספירה מקצועית כזאת של ביחסים, של מטפל מטופל, כי הרי יש פה יחסי כוחות אינהרנטיים, זאת אומרת, יש פה נכון. יחסי כוחות מובנים, נכון. ברגע שאני משלמת לך כסף כדי שתטפל בי, נכון. לך יש מעמד גבוה יותר.
בהחלט. אז קודם כל חשוב שנהיה כל הזמן נראים ליחסי הכוחות האלו, זה דבר שהוא לפעמים חמקמק, בגלל שהסיטואציה היא סיטואציה רגשית, אינטימית, אז אפשר לשכוח שבסופו של דבר יש פה אדם שפנה אליי לעזרה, והוא משלם על הזמן הזה, והוא מאוד תלוי בי הרבה פעמים רגשית, אבל תראי, פלירטות זה שאלה מעניינת, כי מה זה בעצם פלירטות? אני חושב שיש הרבה דברים שיכולים להתאפשר, במסגרת גבולות בטוחים של טיפול, כל עוד שהם נועדו לשרת את המטופל או המטופלת. כלומר, אם אני מפלרטט רק כי אני רוצה חיזוק נרקיסיסטי, כדי להרגיש את עצמי אטרקטיבי או משעשע, שזה יכול לקרות, יש לי צרכים, אבל אני משתדל לשמור אותם אל מחוץ, למחוץ לחדר.
כן.
אבל אם הפלירטות הזה הוא בעצם תוצאה של איזשהו פינג פונג שנוצר, לצורך העניין אני יכול לתת דוגמה של מטופלת שהייתה לי לפני שנים, שהייתה מדברת בפירוט על חיי המין שלה, והכל בצורה נורא יבשה. כאילו, תיארתי את זה פעם, כאילו אני איזה גניקולוג נפשי, והיא באה ובחדר הסטרילי הזה מתארת את חיי המין שלה, כשהיא התחילה להסמיק, וכשנוצר איזו תחושה של איזה פינג פונג משחקי בינינו, הבנתי שמשהו טוב קורה, שהמיניות, שהליבידו חוזר אליה, אז כלומר, יכולים להיות אלמנטים פלירטותיים, אבל השאלה את מי הם משרתים, אם הם משרתים את המטופלת, אז בסדר, אז מבחינתי זה עובר.
תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אתה כל הזמן דובר על גבולות, אז איך היית מציע בכלל להעלות את נושא המיניות בטיפול, בלי להביל את המטופל, ובלי לחצות את הגבולות שלו?
אוקיי, שאלה מעולה. אני, קודם כל, אני חושב שהמיניות צריכה להיות שם מההתחלה. בגלל שזה נושא שאנשים חוששים להביא, והרבה פעמים הם בסתר ליבה מקווים שהמטפל או המטפלת ישאלו. אז בהגדה של פסח אומרים, זה שאינו יודע לשאול, את פתח לו. אנחנו צריכים לפתוח להם את הדרך. והשאלות הן יכולות להיות מאוד עדינות. זאת אומרת, אם מישהו נמצא בזוגיות, אז מה מצב הרומנטיקה שלכם? אתם מבלים ביחד, אתם עושים דברים, איך התשוקה? ואנשים בדרך כלל יאמרו, עכשיו, לפעמים הם לא יאמרו את כל האמת, זה גם למעטים השנים, בדרך כלל כולם מתחילים חיי מין מצוינים, בהמשך מתגלים פה ושם סדקים, אבל עצם זה שאני מעלה את הנושא ושם אותו על השולחן, זה כבר משדר למטופל, אפשר לדבר פה על מין, אני לא חושש, אני לא נבעל, אתה לא תצא סוטה אם תספר לי על חיי המין שלך. אז זה לגבי אנשים בזוגיות, ומי שלא בזוגיות, אז אפשר לשאול, אתה יוצא לדייטים, אתה בטינדר, מה קורה איתך באספקט הזה, והעניין הזה של לכבד את הגבולות, זה פשוט מאוד, אני תמיד, וזה נוגע גם לדיבור על מיניות וגם לדיבור בכלל, אני מאמין שהמטופלים צריכים להוביל, תפקידי לאפשר, אבל לא להכריח, ואם משהו לא מתאים להם לדבר עליו, זה אומר, אוקיי, לא חייבים לדבר עכשיו, אני יכול להמליץ, אני יכול להגיד זה נושא שלדעתי הוא חשוב, אבל בזמן שמתאים לך, בדרך שמתאימה לך.
מהמם. ומה אתה היית עושה באופן אישי, אם נגיד מטופלת שלך, הייתה אומרת לך, לא יודעת, אני חייבת לספר לך, רואי שפינטזתי עליך בלילה, ואני כל הזמן, החלום הזה כל הזמן, כאילו, אני הולכת עם החלום הזה, וחיכיתי רק לפגישה כדי כבר לספלר לך שזה קרה, כן. אני לא יודעת מה לעשות, אני מרגישה מאוד לא נעים, אבל זה
כן,
קרה.
כן. אז קודם כל, אני חושב שאם הגענו לשלב שבו מטופלת יכולה לספר דבר כזה, אנחנו כבר במצב טוב. זה אומר שיש אטמוספירה בטוחה, שהיא מרגישה שיכולה להביא חלקים שכנראה מביכים אותה. עכשיו, תפקידי כמטפל זה לנסות להבין מה. מה קרה? למה עכשיו? מה בי עורר את הפנטזיה הזאת? תפקידי אולי במסגרת הדרכה לשאול האם אני באיזשהו אופן תרמתי להצטה של התשוקה הזו עכשיו, אולי באופן לא מודע גם אני עשיתי משהו, אבל באמת אנחנו ננסה לרתום את זה כדי לעזור לה להבין עוד משהו על עצמה או על המיניות שלה, ובסופו של דבר הרי הליבידו הוא כוח גדול, וגם הטרנספרנס האירוטי הוא משהו שמכניס אנרגיות ודוחף את הטיפול להמשיך, כל עוד יודעים לנהל טוב את העניין הנפיץ הזה.
כן, אמרת לי אפילו בשיחה מקדימה, שזה עוזר למנוע טיפול יבש,
נכון,
מה שנקרא.
נכון, כי אחת הסכנות, כשאנחנו מתעסקים במיניות בטיפול, זה שמתוך הרצון לא לחצות גבולות, או מתוך ההגנתיות שלנו כמטפלים, אז כמו שאמרתי, אז אנחנו נהפוך את זה לאיזה מין פגישה אצל הגניקולוג הנפשי, ונדבר על מין, אבל זה יהיה בצורה נורא יבשה, ואז או שהמטופל יחסוך מאיתנו את זה, ויגיד, אוקיי, טוב, זה לא המקום, אולי באמת מתישהו אני אפנה לטיפול מיני, שם באמת מדברים על סקס, או שזה יישאר איזה שיח אינטלקטואלי, ואמרתי, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לטיפול, טיפול צריך להיות חווייתי, צריך להרגיש שיש פה משהו חי.
מאחר שגם מטפלים הם בני אדם, היית מייעץ למטפלת שנמשכת למטופל שלה להפסיק את הטיפול, או להשתמש בזה?
לא, חלילה להפסיק את הטיפול. הפסקת טיפול זה משהו שהוא נחוץ רק במקרה קיצון. כלומר, אם מטפלת הגיעה למצב שבו היא מרגישה שמכל מיני סיבות, לא יודע, נסיבות חיים או משהו כזה, היא באמת לא שולטת בעצמה, והיא תכף תגיד או תעשה משהו שהיא לא אמורה לעשות, אז כן, להפסיק. אבל זה מקרים מאוד מאוד נדירים לטעמי. במצבים כאלו עדיף לפנות לקולגות או לפנות להדרכה, לנסות לעשות איזשהו עיבוד של הדברים, כי יש פה חומר שאפשר לעשות ממנו מתאמים, ולעזור לאנשים מהמקומות האלו. תראי, הרבה פעמים זה בעיקר חשוב באמת עם אנשים, כמו במקרה של המטופל של ג'ודי מסלר דייביס, אנשים שלא חווים את עצמם כמושכים, ואם אני מרגיש איזושהי משיכה, זה יכול להיות משמעותי. עכשיו, תפקידי כמטפל זה לא לשים את הדברים בצורה גולמית, להגיד, וואו, אני נמשך אלייך, את משהו, אבל לקחת את האנרגיה הזאת ולשדר באופן אחר, באופן רך, את שווה משהו בעולם הזה. את לא גרועה כמו שאת חושבת, יכול להיות שיום אחד יבוא איזה גבר, הגבר הזה לא יהיה אני, אבל יבוא איזה גבר ומאוד ירצה בך, וזה דבר שיכול להיות מאוד משמעותי.
מדהים. יש משהו שלא שאלתי ונראה לך שחשוב להזכיר בנושא הזה?
אני רק רוצה לדבר על העניין המגדרי. אני חושב שהרבה פעמים מטופלות, או גם מטופלים, נמנעים מלפנות למטפל מהמגדר השני. מתוך החשש, מי צריך את הכאב ראש הזה? אני אתאהב בו, וזה יהפוך להיות דביק, ואני לא יודע... חברים וחברות, אני תמיד אומר את זה, אלו החומרים לפעמים הכי משמעותיים, ולפעמים בטיפול, מה לעשות, לא באנו ליהנות, זה לא תמיד מרגיש כמו מסאז', ויש חלקים מביכים, ויש חלקים מפחידים, ויש חלקים קשים.
מערערים גם לפעמים.
מערערים, אבל אנחנו בסופו של דבר מוצאים מיטב כספנו וזמננו כדי לעבור איזשהו תהליך משמעותי, ולפעמים דווקא אנשים שחוו טראומות, שחוו פגיעות ביחסים, שהייתה להם אבאות לצורך העניין לא מספיק טובה, מפגש לנשים כאלו עם מטפל גבר או להפך, מטופלים גברים שיפנו למטפלות נשים, דווקא המפגש הזה כמה שהוא יכול להיות מורכב ומערער אולי לפעמים, הוא יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
מדהים. רועי סמנה, איזה כיף היה.
גם לי.
תודה רבה רבה.
תודה לך.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור שטט מאור, נשתמע בפעם הבאה.